צהריים טובים, ברשות הרבנים, ברשות הציבור. כמו שפורסם, אנחנו נעסוק בהלכות ארבע כוסות, לפי הזמן שיהיה לנו, גם בהלכה וגם בהגדה. וכדרכנו בקודש, כמו שאנחנו עושים כל השנה בצורבה, הכנס של היום זה תמצית צורת הצורבה כל השנה, שאנחנו משתדלים לעשות איזשהו גשר בין עולם התלמוד הראשונים עד לעולם ההלכתי המעשי דבר יום ביומו. והיום נעשה את זה גם בצורה הזאת, גם לשלב קצת עניין הלכתי למדני, וגם עניין של הלכה למעשה, כמובן הכל לפי הזמן שיהיה לנו. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לגעת, זה בעניין החיוב עצמם של ארבע כוסות. ותראו, לגבי עניין של מצות בליל הסדר, כמדומני שדי פשוט העסק. אין כל כך, יש הלכות איך עושים מצות. אז יש מחלוקות גדולות מאוד עם מצות יד או מצות מכונה, מה עדיף מצד הלשמה, מצד העצם העניין של החימוץ, וזה כבר עניינים גדולים שדיברו פה באחד הכנסים, הרב גדעון בן משה דיבר על עניין של ההבדלים בין מצות יד למצות מכונה, ויש להרחיב בדבר הזה. אבל כמדומני שבליל הסדר, חוץ מחובת הדאורייתא של ההגדה, שזה עניין בפני עצמו, שצריך לתת להם גם שיעור בפני עצמו, ארבע כוסות תופסים מעמד בפני עצמו נכבד ביותר. והייתי רוצה, בנושא הזה של הארבע כוסות, לדון איתכם בדקות שיש לנו. ראשית, נתחיל בדבר חדשני שהראשונים מחדשים פה, ונברר אותו. הגמרא במסכת פסחים, מקור אחד לפניכם, קופחת עמוד ב' בגמרא בפסחים. אומרת הגמרא כך, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ארבע כוסות הללו צריך שיהיה בהן כדי מזיגת כוס יפה. שתיים חי יצא, שתיים בת אחת יצא, השקע מהם לבניו לבני ביתו יצא. הגמרא אומרת, שם הגמרא מתחילה לפרט. שתיים חי יצא, אמר אהבה, ידי יין יצא, אבל ידי חירות לא יצא. ודרך אגב, את כל הנושא של החירות, הגריז מחדש, שזה האדם מקיים מצווה מדאורייתא שחייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וגם הוא מאיר פה, שבכל ענייני הסדר, מסתום האדם יוצא על פי כל הכללים הלכתיים, לאכול את המצות ואת ארבע כוסות. העבודה יותר גדולה בליל הסדר, זה להרגיש את התחושה שאתה יוצא מעבדות לחירות. זה עבודה גדולה. לתת לאדם את התחושה, שהוא נמצא באיזשהו מקום של סגירות, שהוא של מיצרים, של מצרים, והוא יוצא לחירות, הרמב״ם מעריך בזה ביותר, והרמב״ם כותב שאדם צריך לעשות פעולות ממשיות בליל הסדר, שיקבל את התחושה שהוא יוצא ממש מעבדות לחירות. אז זה מה שהגמרא פה אומרת. הגמרא אומרת, הוא יצא ידי יין, אבל ידי חירות הוא לא יצא. כי למה? כי זה לא יין מזוג. עכשיו נראה את הקטע הבא. אומרת הגמרא, ידי כוסות בתו יצא. השקע מהן לבניו ובנותו בתו יצא. אמר רב נחמן, בר יצחק, ברודי, אשתה, רובה דקסה. אז הגמרא פה אומרת עכשיו, שאם אדם לוקח את היין, שתה אותה הוא חי, אז אמרנו שהוא יצא. מה הוא יצא? הוא יצא ידי יין וידי חירות לא יצא. אם הוא שתן בבת אחת, את כל הארבע כוסות, לא הסדר ההגדה, לא לפי הברכות שלנו, אז הגמרא אומרת, רב אמר, ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. מה המשמעות של ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא? תראו בבקשה את הרשב"ם במקור שתיים. אומר הרשב"ם, ידי יין יצא, משום שמחת יום טוב, כדי תניה לקמן, ושמחת בחגיך, במה משמחו ביין? אומר פה הרשב"ם, יש דין של שמחת יום טוב. לא קשור כרגע לעניין ארבע כוסות. ארבע כוסות יש על סדר ההגדה. כל פעם שיש לך כוס, אתה מברך ברכה, שותה את הכוס. אבל יש עוד דין. דין של שמחת יום טוב. הגמרא הלאה במסכת פסחים שם מפרטת ואומרת שאדם צריך ביום טוב לקיים שמחה ושמחת בחגיך. בעצמו, גברים בראוי להם, נשים בראוי להם, וילדים בראוי להם. זה כבר אומרת גברים בראוי להם, ומה גברים שמחים? בבשר וביין. נשים בראוי להם, הן צריכות ללבוש בגדים. אישה לובשת בגדים, היא קבלת שמחה, והגמרא מחלקת במבה לבין ארץ ישראל. ילדים בראוי להם, כליות ואגוזים. אז הגמרא אומרת, אחד ששותה יין בליל הסדר ברצף. אז ידי יין הוא יצא. מה זה ידי יין יצא? אומר הרשב"ם, הוא יצא ידי חובת שמחת יום טוב. את המצוות עשה שבשמחת בחגיך, הוא מקיים. אבל ידי ארבע כוסות לא יצא. כי צריך לשתות כל כוס. בתהליך, במהלך ההגדה, אם אתה שותה אותם ברצף, זה לא בחינה של ארבע כוסות. מצוין. תראו מה כותב, אולי נמשיך עוד רשב"ם אחד, אבל ידי ארבע כוסות לא יצא, וכולם חשובים כוס ראשון ולא יותר, וצריך להביא עוד שלוש כוסות על הסדר. אחרת, לא נקרא ארבע כוסות. התוספות במקום הולך באותו כיוון, רק מבאר את זה טיפה יותר. אומר תוספות בדיבור, מתחיל ידי יין יצא, מקור שלוש, פירוש, ידי שמחת יום טוב הוא יוצא. וסלקה דעתך, הועיל ותקנו ארבע כוסות, לא נפיק מידי שמחת יום טוב, אלא אם כן יצא דווקא לידי ארבע כוסות. אומר תוספות, הייתי חושב שאולי דווקא לידי ארבע כוסות הוא יצא ידי חובת שמחת יום טוב. כמה שמלן שלו? שאם שתית יין בליל הסדר, יצאת ידי חובת שמחת יום טוב. יש עוד דין מיוחד בליל הסדר, לשתות את ארבע כוסות האלה על הסדר. זה עוד דין בפני עצמו בליל הסדר. מצוין. עכשיו, הדבר הזה, הוא לכאורה מעורר מחשבה חדשה לגמרי. ידוע באופן עקרוני, שארבע כוסות הם בדרך כלל נתקנו מדרבנן. תראו, מה זה ארבע כוסות? אין איזה דין מיוחד. המקור לארבע כוסות, מה שאנחנו גילים תמיד לומר, שזה נאמר על ארבע לשונות של גאולה. הירושלמי הידוע. כל הלשונות האלה, זה רק אסמכתא בעלמא. כך אנחנו בכל אופן תופסים. עשו איזה ארבע לשונות של גאולה, כנגד כוס חמישי יש עוד לשון של גאולה שהבאתי, וזה עוד לא נתקיים בנו, אז אין לנו כוס חמישית, משאירים אותה בסטנד ביי של אליהו הנביא, כך אנחנו מקובלים. אבל ארבע לשונות האלה זה אסמכתא בעלמא. פתאום פה, מדברי הראשונים משמע, שכל מצוות העניין של ארבע כוסות בליל הסדר, זה קיום מצוות מדאורייתא, שבשמחת בחגיך. דבר נפלא, מחודש ביותר לכאורה. באמת, דנים פה בדבר הזה, כל הפוסקים, סביב הנקודה הזאת של שתיית ארבע כוסות מדין ושמחת בחגיך, ויש בזה מחלוקת גדולה מאוד. אני רוצה שנראה רק את מה שכותב המגן אברהם. מגן אברהם במקור ארבע, מביא, זה בדין שמופיע בהלכות יום טוב, אם מותר לשאת נשים ביום טוב. אז זה ידוע שלשאת נשים בשבת או בערב שבת, הדבר הזה, גמרא מסכת כתובות, אומרת שמותר, וביום טוב עצמו הגמרא גם מדברת. יש בעיה. הבעיה היא, מה קורה בליל יום טוב שעושים סעודת שמחה לנישואים? וזה למעשה אז המגן אברהם במקום פה, דן, תראו בבקשה בסעיף ד', בסעיף קטן ד', הוא מביא, ולעשות סעודה ברגל, אומר המגן אברהם, שאין עיקר השמחה אלא תחילת הנישואין. ואף על פי שמסמכים בסעודת הנישואין כל שבעה, שרי עד כאן לשון הרשב"א. ובתשובה אחרת לרשב"א נמצא, לאסור סעודת הנישואין ברגל, אפילו נשא בערב הרגל. כן משמע מהרמב"ם, וכיוון דמינא דרבנן הוא נקטינא לכולם. עד כאן לשון הבית יוסף. אז הוא לומד בפשטות מדברי הבית יוסף, שאפשר להקל בזה, כי השמחת היום טוב הזאת שאנחנו עושים אותה בלילה, זה רק יסודה רק מדרבנן בלבד. אבל המגן באברהם חולק על הבית יוסף. תראו מה שהוא כותב בהמשך, בדבריו תמויים. דעתוספות במועקתן הוכיחו שהוא דרשה גמורה דאורייתא, וגם בכתובות הפן זין כתבו שהוא דאורייתא. ועוד בסוכה דף חפי, משמע בידי אם נשאו הערב מותר לעשות סעודה ברגל. בקיצור, יש כאן מחלוקת גדולה מאוד, האם בליל את יום טוב יש לנו מצוות שמחה, כן או לא? מה הדיון פה שיש סביב המחלוקת של הבית יוסף והמגן אברהם? הגמרא במסכת פסחים בדף עין א' אומרת שאומנם יש מצוות שמחת יום טוב, אבל התמעטו לילות, או גמרא יותר נכון, התמעט ליל פסח, התמעט משמחת יום טוב. כל שמחת יום טוב שיש לנו, זה בכל ימי החג. בלילה אין חובת שמחת יום טוב, שנאמר, והיית אך שמח, אך בא למעט, אך אם ורק אם באים למעט. אז מכאן משמע לכאורה, שבליל הסדר, זאת אומרת ליל יום טוב של פסח, אין לנו מצוות שמחת יום טוב. אז נמצאים עכשיו איזושהי בעיה. לכאורה נחלקו בזה הבית יוסף והמגן אברהם, אם יש מצוות שמחת בליל יום טוב, כן או לא. אנחנו רואים לכאורה בדברי הרשב"ם והתוספות על הגמרא בפסחים, שמבארים את הגמרא, ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. מה זה ידי יין יצא, הם אומרים? ידי שמחת יום טוב. אז יש שמחה בליל יום טוב או לא? מה הפשט של הגמרא פה במסכת פסחים? שגת אריה, בסימן סמכת, במקור חמש, הוא כותב דבר חדש. הוא אומר שלא יכול להיות שבליל יום טוב, ליל הסדר לצורך העניין, יש מצוות שמחת יום טוב מדאורייתא. אין דבר כזה. הוא מעריך מאוד בדבריו. תראו מה שהוא כותב בסוף התשובה שלו שמה, בסימן סמכת. הוא אומר, מצוות הסדר זו של שמחת יום טוב נוהג מן התורה אפילו בזמן הזה. אחד אנשים ואחד נשים חייבים במצווה זו. ואף על פי שאין לנו קורבן, מכל מקום אפשר לקיים בשאר מיני שמחות. והנמילה ימים והלילות של יום טוב. אבל לילה ראשון של יום טוב, אין מצוות שמחה נוהג בה מן התורה. אז הוא כותב ככה, גם היום בימינו יש מצוות שמחה מדאורייתא. כל אחד, כמו שאמרתי בגמרא בפסחים שם, כופתת, כל אחד בראוי להם. אבל בלילי יום טוב, לילה ראשון של יום טוב, אין מצוות שמחה נוהגת בה מן התורה. הדבר הזה תופס כמובן גם בליל הסדר. השגת אריה שולל את האפשרות שבליל הסדר יש לנו מצוות שמחת יום טוב מדאורייתא. אז מה הביאור של הגמרא שלנו פה? אז הוא אומר, מכל מקום, מדרבנן נוהג בה מצוות שמחה. ואגב, אורחין למדנו, דחייב אדם לתאר עצמו ברגל, אינו נוהג בזמן הזה, כי נראה זה תלוי בשמחת יום טוב. מה הוא מחדש? הוא אומר דבר פשוט ביותר. מצוות שמחת יום טוב בליל יום ראשון של יום טוב, זה רק מדרבנן בלבד. אין דבר כזה מדאורייתא. עכשיו, לפי זה, כנראה כאן צריכים לשנות, לעשות שינוי בכל הביאור של הראשונים פה על הסוגיה בפסחים. מה שהם טוענים, שגמרא אומרת, אם אדם שותה יין ברצף, ולא על סדר ההגדה, ידי יין יצא, המשמעות היא, ידי יין, ידי שמחת יום טוב מדרבנן. זאת אומרת, אין פה בכלל חיוב מדאורייתא, יש רק חיוב מדרבנן בלבד, חיוב מדרבנן של שמחת יום טוב, ואם אדם שותה יין בליל יום טוב, כן על הסדר, לא על הסדר, יוצא ידי חובת שמחת יום טוב מדרבנן. זה חידוש גדול מאוד הדבר הזה, כי מפשט הלשון שלהם לא משמע ככה. משמע בלשונם הפשוטה, שיש שמחת יום טוב בליל ראשון של פסח, או בשאר ימים ראשונים של יום טוב, מדאורייתא. אבל לפי דברי השאגת אריה, משמע, שיש מושג כזה שנקרא, שמחת יום טוב מדרבנן בלילה הראשון. יש באמת בכל הפוסקים שראיתי, הם סוברים שכמו שסובר השאגת אריה ועוד הרבה אחרונים, שאין מושג כזה של שמחה, חוץ מאחד. יש שלמה קלוגר, הוא כותב בתשובות שלו בקינת סופרים, שיש מצווה כזאת מדאורייתא בליל יום טוב, והוא חוזר לביור הזה של הגמרא שהבאנו קודם, וזה גם הפשט בראשונים שהוא משאיר אותם כפשוטם. אבל, כמו שאמרתי, וככה נראה גם לעניות דעתי, אף פי שמדברי המגן אברהם גם עולה ככה, אבל בפשטות רוב השיטות סוברות שאין מושג כזה שנקרא שמחת יום טוב מדאורייתא. מה שלא יהיה, מי ששותה בליל ראשון של פסח את הארבע כוסות, אז כתוב שבשהחיינו, שמברכים שהחיינו צריכים לכוון, על שני דברים צריכים לכוון. דבר ראשון צריכים לכוון על עצם היום טוב, זה שיתחדש היום טוב, על הזמן, שהחיינו על הזמן. אבל צריכים לחדש גם שהחיינו על המצוות שעושים באותו לילה. יש לנו רצף מצוות בליל הסדר. אז אתה בתוך השהחיינו מברך את החידוש של המצוות. כנראה שמה שלא יהיה, מי שסובר שהשמחת יום טוב זה מדאורייתא, או שאם נלך לפי השגת היזד רבנן, בתוך השהחיינו צריכים לכלול דבר חדש, כי מדומני שמהדבר הזה אנשים לא מודעים אליו. בסדר, מי שיודע שצריכים לכוון בשהחיינו, מכוון על המצוות, זה כבר מדרגה בפני עצמה, מי שיודע שצריכים לכוון. אבל לא חושב שהרבה אנשים מחשבנים את זה שצריכים לחשוב שהם יוצאים מדי שמחת יום טוב, אתה מקיים בזה מצווה, ושמחת בחגיך. מה אכפת לך לקיים את זה, תגיד לי מה נפשך, או לפי הסוברים, תגיד שאתה סובר מאלה שסוברים דאורייתא, ואז אתה, ואם לא, לכל הפחות, מדרבנן. אבל חטפת, כתוב חוטפים מצות, חוטפים את השולחנות, אני אומר, חוטפים גם מצוות בליל הסדר. תחטוף עוד משהו. תכוון עוד משהו בשהחיינו, לקיים בו מצוות שמחת יום טוב. זה מעצם שתיית היין. עכשיו, לגבי עניין של הארבע כוסות האלה, כמו שאמרנו, בשורש שלהם, זה המקור של הירושלמי שמביא את הארבע הלשונות. לפני שניגע בלשונות, בפן האגדתי של הדבר, הייתי רוצה לגעת בעוד נקודה. יש כידוע דין מיוחד של הסיבה בארבע כוסות. זה ההרגשה של החירות שאתה צריך להרגיש. הרגשת החירות היא מתמקדת בארבע כוסות ובאכילת המצה. שאר הדברים האחרים של הסדר, אדם לא צריך להסב בהם, עד הרבה, למשל כתוב בברכת המזון שאדם לא יסב. ברכת המזון צריכה להיות בהמה ובירה, ככה זה דאורייתא ממש, לא יסב בזה. אמירת ההגדה, מי שיכול, שיסב. שולחן עורך, מי שיכול לעשות דרך הסיבה, תבוא עליו ברכה. אבל ארבע כוסות, באופן פשוט אנחנו למודים שהם צריכים הסיבה. מה המקור לדבר הזה? תראו, זה גם מקור מאוד מעניין. אנחנו ככה מקובלים במשך שנים. ארבע כוסות צריכים הסיבה. מה קורה למי שלא יסב? תכף נראה, מחלוקת ספרדים, אשכנזים, מחה ברמה. אבל מה המקור להסיבה בארבע כוסות? תראו בבקשה מקור שיש לפניכם. הגמרא אומרת בפסחים, זה היה לפניכם קופחת עמוד ב' של קופחת עמוד א'. הגמרא אומרת ככה, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. איתמר. מצה צריך הסיבה, מרור אין צריך הסיבה, יין איתמר משמי דרב נחמן צריך הסיבה, ואיתמר משמי דרב נחמן אין צריך הסיבה. בדברי רב נחמן עצמה יש לנו סתירה, אומרת רב לא פליגה, אבטרתי כסה כמאי, אבטרתי כסה בתראי, אין מחלוקת, השאלה אם מדובר בשני כוסות ראשונים או שניים אחרונים. אומרת הגמרא, אמרלה להגיסה, אמרלה להגיסה, אמרלה להגיסה, דווקא ספרה לשניים כוסות ראשונים, תרי כסה כמאי באו הסיבה, אשתאו וכמתחלה למחירות. תרי כסה בתראי לא באו הסיבה, מהי דעה ואהבה? יש סברה להגיד שבדברי הרב נחמן שאמר ששני כוסות צריכות הסיבה, זה דווקא שני הכוסות הראשונים. למה? כי זה הכוסות שנותנים לך את הכניסה לתוך המהלך של ליל הסדר. להרגיש את היציאה של עבדות לחירות. נו, אז בשניים ראשונים, תסב. שניים אחרונים, זה כבר פסק, כמו שאומרים. מה שהיה, היה. זה סברה אחת. וסברה לצד שני. אומרת הגמרא ואמר לה לא הגיסה. עד הרבה. תרי כסה כמי באו הסיבה. האי שטה דקו אבי החירות. תרי כסה כמי לא באו הסיבה. הקטי עבדים היינו. הסברה אומרת שיש תהליך בהגנה. אנחנו עוברים איזשהו תהליך, וזה חלק מהתחושה. חלק מהאחרונים אמרו, בגלל להכניס לנו את תחושה, היו עושים הרבה פעולות כדי לחוש את התחושה הזאת של היציאה מעבדות לחירות. אתה צריך להרגיש בהתחלה עבדות. אז נו, כשאתה מרגיש בהתחלה עבדות, בשתי כוסות ראשונים אתה תלך ותסב, שכל הסיבה הזה מטרתה להביא אותך לדרך חירות. שניים אחרונים, שמדבר כבר על ההלל, ואתה מדבר כבר על הפיקומן, כבר הזבחים, הפסחים, אתה נותן תחושה של חירות, אז צריך להסב. אני חייב להגיד פה איזשהו מאמר המוסגר, ידוע, רב חיים, חשוב להגיד אותו כל שנה לפני ליל הסדר. ידוע שהוא מבדיל בין סחירת יציאת מצרים שבכל לילה, לבין סיפור יציאת מצרים. והוא שואל, מה ההבדל בין סחירה סטנדרטית, לקונית, שאנחנו עושים בכל לילה, לבין סיפור יציאת מצרים? מה ההגדרה של סיפור? אומר רב חיים, נדמה לי שאחד מהמקורות שהוא, זאת אומרת, מהדברים שהוא מביא, זה המקורו פה בגמרא שעכשיו דיברנו עליה. הדבר הראשון הוא אומר שסיפור חייב למור בצורה של שאלה ותשובה. זה דרכו של סיפור. אתה שואל? אחרי זה גם אתה משיב. כך באמת נפתחת ההגדה. ההגדה נפתחת במה נשתנה, ואחרי זה יש גם תשובה. התשובה היא ארוכה, זה כל ההגדה. עבדים היינו. יש על דרך הבדיחות, על דרך הצחות. אמרתי את זה פה, אני חושב, גם בצורבה בקבוצת יבנה, גם בצורבה בגבעת שמואל, שאומרים שבליל הסדר יש דבר, למה פותחים בשאלה? איזה שעניין של שאלה? ליל הסדר בלי שאלה לא יכול להיות. הגמרא אומרת, אפילו חכם שיושב לבד, אין לו בן, אין לו אישה, אין לו מי שישאל, הוא שואל את עצמו. מה העניין של השאלה? זה עוד מהלך בפני עצמו, לא כרגע. אבל, על דרך הצחות אומרים שאדם בליל הסדר מתחיל את ההגדה בכל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. אז הבן, ככה הוא מסתכל לאבא שלו, רואה פין הפלואים, משהו השתנה פה אצל האבא. כל לילה מגיע איזה אני על פתח הבית, אבא דוחה אותו בשני ידיים, נותן לו להיכנס. פתאום אבא נהיה כזה לארג', אומר לו, כל דכפין, אתם יכול, כל יצריך אתם יפסח. כתוב מיד אחרי זה כאן הבן שואל, מה הוא שואל? אבא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? היית כל כך נחמד. אחרי שהוא שואל את ארבעה קושיות, כתוב כאן האבא עונה, עבדים היינו לפרו במצרים. אומר לו, תשמע חמודי, אני כמו פרו במצרים, הבטיח ולא קיים, אני אותו דבר, אז לא תחשוב שהתכוונתי ברצינות לכל מה שאמרתי קודם. אבל יש פה עניין של שאלה ותשובה. זה נקודה אחת של סיפור. הנקודה השנייה של סיפור, זה בא בצורה של התאמה. פסח על שם מה, ואז מתחילים להגיד, מרור על שם מה, צריך להתאים את הדברים, להסביר אותם בהרחבה. דבר השלישי, אומר רב חיים, סיפור צריך לבוא בצורה של דרמה. זה צריך לבוא באיזושהי צורה כזו של מתח כזה. אתה פותח את האגדה, אתה אומר, עבדים היינו פרעה במצרים. בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כולם, אם אתה מסביר את זה כמו שצריך, כולם ככה מתחילים לקפוץ. אז אין לך שסבא וסבא של הסבא עבד עבודה זרה. הילדים צריכים מיד לקפוץ. אל תדאג חמודי. בסוף קיבלנו המקום לעבודתו. זה happy end, בסוף זה נגמר כמו שצריך. זה בדיוק מה שכנראה אומרת הגמרא פה. אומרת הגמרא, בתרי כסה כמי אין סברה להסב, למה? אז אתה רק מתחיל את כל המהלך. עבדים היינו. אחרי כן ממשיכים את כל תהליך ההגדה, ואתה מרגיש את החירות. נו, אז תסב. תראו מה שהגמרא פוסקת. הגמרא אומרת, אשתד איתמר אחי ואיתמר אחי. עכשיו שיש לנו סברה לכאן וסברה לכאן, אידי ואידי באו הסיבה. הגמרא אומרת, בגלל שיש לנו סברות לכאן ולכאן, אידי ואידי באו הסיבה. כל ארבע הכוסות מספק, שימו לב, צריכים הסיבה. בסברה היסודית הפשוטה, שתי כוסות בלבד היו צריכים הסיבה. והרן במקום פה, ולא נחיב את כל המהלך, כי יש פה גם משנה למלך יפה, הרן במקום פה מיד קופץ ושואל, רגע, יש פה ספקא דרבנן. אם זה ספקא דרבנן, לכולה. אז למה צריכים להסב בכל ארבע כוסות? אז מביא הרן שני תירוצים. תירוץ ראשון תמוע, שגם צריכים לדון עליו. אומר הרן, התירוץ הוא פשוט. כיוון שלהסב זה לא בעיה גדולה. זה לא בעיה גדולה. מה זה בעיה להסב? אני לא יודע אם הרן דיבר על הסיבה שלנו, הסיבת הכיסא, שצריך שיהיה הסיבת כל הגוף, או הסיבת זמנה, שזה הסיבת רגליים, הסיבת הגמרא, מסכת ברכות. אבל הוא אומר, מה שלא יהיה לאכול בהסיבה זה לא בעיה. אם זה לא בעיה, מה אכפת לך להסב בכל ארבע כוסות? הוא ספק את הרבנן לכולה, אבל לא. תירוץ תמוה, מה כל דבר שאין לנו בעיה, בספק את רבנן נעשה הכל. התירוץ השני, הוא אומר, כך אמרו לי, אומר הרן. ולי נראה לפרש, אומר הרן, שהתירוץ הוא אחר לגמרי. למה? אתה רוצה עכשיו להסב רק בשניים בלבד. אומר, ספק את רבנן לכולה, בוא נסב רק בשני כוסות. אם תסב בשניים ראשונים, מי אמר שלא צריכים להסב דווקא בשניים אחרונים? ואם צריכים להסב בשניים אחרונים, אז זאת אומרת, ההסבה שלך בשניים הראשונים לא עשתה שום דבר, לא הועילה כלום. וכן להפך. אם תאמר, אומר הרן בהמשך דבריו, אז אולי נגיד שלא צריכים להסב בכלל. לא, ספק את הרבנן לכולה. אתה לא יודע אם זה שניים ראשונים בספרה או שניים אחרונים בספרה. נבטל. אומר הרן, נמצא אתה עוקר תקנה מעיקרה. ועל זה לא אומרים ספק את הרבנן לכולה. ספק את הרבנן לכולה יכול להיות באיזושהי סיטואציה שאתה נמצא בה. אבל כשאתה בא לתקן תקנה, ליצור את הדין, ובזה אתה רוצה להגיד שיש ספק את הרבנן ולא צריכים בכלל להסב, זה דבר שהוא מופקע. זה לא יכול להיות. ולכן במקרה כזה מסיבים בכל הארבע כוסות. פשוט בית הלוי הוא מרחיב מאוד בסברה הזאת של הרן, אבל נפקמין הפשוטה יוצא לנו בדברי הרן בין שני התירוצים שלו. לפי תירוץ הראשון של הרן, אם אדם באמת יש לו מצב שהוא ספק יסב, ספק לא יסב, נו, אז רק בגלל שאין לך בעיה, ספק את הרבנן לכולה, אל תסב. לפי תירוץ השני, שכאן הסיבה זה חלק מהתקנה עצמה, אתה חייב להסב גם אם יש לך ספק. כי זה, אחרת אתה עוקר את עצם התקנה של הסיבה שהגמרא דיברה עליה פה. הבית הלוי דוחה אותו, יש על זה גם רב עקיבא איגר בדרושו חידוש, שרוצה להגיד שמי שיעשה בשניים האחרונים יצא ידי חובה ממה נפשך, אבל בכל אופן כאן הרן דן בדבר הזה. להלכה, מה אנחנו יודעים? שכל הראשונים פסקו בפשטות שצריכים להסב בארבע כוסות, בלי להיכנס לכל השקלה והטריה של הגמרא, שיש פה ספק ויש פה שניים ראשונים ושניים אחרונים. המחבר מביא, תראו מקשה מקור 10, נעבור ל... אכל למעשה, כל מי שצריך הסיבה, אם אכל או שתה בלא הסיבה, לא יצא ידי חובתו. וצריך לחזור לאכול ולשתות בהסיבה. המחבר פוסק בפשטות שכל הארבע כוסות וכל האכילה צריכה הסיבה. לא הסבת? אדוני, תחזור שוב פעם. הרי מה הכותב? יש אומרים, בזמן הזה, אין דרך להסב, כדאי הוא הרעביה לסמוך עליו שבדיעבד יצא גם בלא הסיבה. זאת אומרת, יש פה שיטת רעביה, היא שיטה ידועה, שיטת הרעביה היא שיטה שיצרה כמה נפקמינות. הוא סובר שהיום אין דרך להסב. ההפך, מי שמסב רק מסתבך באכילתו. מי אוכל היום בהסבה? צריך, דרך אגב, להכין בערב הפסח, צריך להכין את אשר יביאו, צריך להכין מקום להסבה. אי אפשר לבוא ליל הסדר ולחפש איפה אני יכול להסב. הסבה יש לדינים, מי שלא מסב כל ראשו וגופו, ואם הוא מסב על ידי... הטיית היד בלבד. זה לא נקרא הסיבה, לא יצא ידי חובה. אז צריך להכין את זה. הוא אומר, מה שלא יהיה, הרביה סובר, הרביה אחד מן הראשונים, הוא סובר שזה בעיה גדולה להסב היום. אתה נשפך לך, זה לא דרך. פעם, בסיבת הרגליים, זו הייתה הסיבה הנוחה. זה היה תענוג כנראה, היה שולחן קטן לידך, היית מסב, זה היה נוח. לכן בגלל הרביה, הרמה פוסק, שאם יש מצב שבדיעבד לא הסבת, לא חוזר, אגב, ועל זה גם מתבססים שנשים, אף על פי שהן חייבות בארבע כוסות כידוע, כי הגמרא אומרת, אף הם היו באותו הנס, מחלוקת ראשונים, מה זה הם היו באותו הנס? הם גרמו לנס, הם גם ניצלו, אבל יהיה מה שיהיה, הם חלק מהעניין של הנס. אז הרביה סובר שנשים לא צריכות להסב. לספרדים, נשים כן נוהגות להסב. יש בלשון של המחבר, הוא כותב, שנשים חייבות גם בארבע כוסות, ונשים גם צריכות להסב, והרמ"א אומר שאם נשים חשובות נוהגות להסב, זה צריך להיות שנשים חשובות דווקא שהן מסבות, זה דרך חירות, הוא אומר, ונשים שלנו נהגו שלא להסב. זאת אומרת, יש איזה הבדל בין ספרדים לאשכנזים, הנשים הספרדיות נוהגות כן להסב, והאשכנזיות נוהגות שלא להסב, אבל שוב פעם, בגלל הספרה הזאת של הרעביה, גם נשים ספרדיות, אם לא הסבו, שכחו. בכלל אישה קשה לה כל ענייני ליל הסדר, כל הארבע כוסות לשתות, בטח מי שמקפיד על יין ממש כדי בא, אין לנו כרגע זמן לדבר על זה, עוד לאכול את ארבע כזיתות של, של המצה הזה, עוד סיפור בפני עצמו, אז במקרה כזה שהם לא הסבו, מקילים לגביהם. אבל לגבי הגברים, יש הבדל, וספרדים לבין אשכנזים, לפי הספרדים בפשטות, בכל הארבע כוסות, אם אדם לא הסב לפי דעת המחבר, צריך לחזור ולהסב, הוא הדין לגבי אכילת מצה. לפי שיטת הרמ"א, מי שהולך בדרכו, תראו מה שם מה שהוא כותב בסעיף זין, ונראה לי, אם לא שתה כוס שלישי או רביעי בהסיבה, אין לחזור ולשתות בהסיבה, יש בו חשש שנראה כמוסיף על הכוסות, אבל בשני כוסות ראשונות, יחזור וישתה בלא ברכה. וכן באכילת מצה, הולך התחילה, יסב כל הסעודה. אז רואים פה שיש הבדל בין שני כוסות ראשונים לשני כוסות אחרונים, ושניים אחרונים הם לא יסב. הכל מתוך דברי הרעביה שהבאנו. לא יחזור ויסב, שניים ראשונים, אם לא הסבת, תחזור ותסב. מכאן ראוי לכל עורך סדר, שכדי שלא יהיה בלגן, שאנשים יצטרכו עוד פעם לשתות את הכמות של היין, ועוד פעם את המצה, והבעיה היותר גדולה, אני חושב, זה בעניין של המצה, לפני שהוא ניגשים לעניין, הלא דרך העולם, דרכם של ישראל קדושים, שהם מתחילים כל פעם, לפני כל סימן, להגיד את הכל, ולהגיע לסימן ולהכריז עליו. הכרזה. קוראים את הקטע הקטן שיש לאותה מצווה. ראוי שיעורר את הציבור להסיבה. אני חושב אפילו, שאפילו אם אדם, אנחנו שותים לקשות על ברכות, אם אדם ברך, והוא ראה מישהו שלא מסב, הוא עוד לא התחיל לאכול, הוא לא גמר את השיעור. יכול אפילו להפסיק שנייה אחת ולהגיד לו להסב, זה לא נקרא הפסק, זה חלק מהעניין, חלק מהברכה. אחרת הוא נכנס לכל מיני ברוכים מנחתיים כאלה, הם צריכים לחזור או לא, שניים ראשונים, שניים אחרונים. אז מן הראוי לעורר את כולם לפני כן לעניין הסיבה, כדי שיצאו ידי חובה לגמרי בארבע כוסות, כהלכתם, כי בסופו של דבר אנחנו מסיבים בכל ארבע כוסות, כמו שאמרנו קודם. טוב, יש דיונים שלמים, רק נעבור ככה במהירות לגבי ארבע כוסות. צריך כמובן לשתות את כל ארבע כוסות על הסדר, זה כבר דיברנו בגמרא במסכת פסחים שאמרתי קודם. בסעיף ת', שיעור הכוס, זה רביעית, וגם כאן, ראוי לפני כן למדוד את הכוסות שהולכים לשתות בהם בליל הסדר, כי יש שיטות שאומרות, לא ניגע בזה גם בהרחבה, שאם אדם לוקח אפילו כוס יותר מרביעית, הוא צריך לשתות בכל מקרה רוב כוס. וזה סתם להיכנס לכל מיני דברים נוספים, כי אם אתה לוקח כוס מדודה של רביעית, אז אתה צריך לשתות את כל הכוס כולה, את כל הרביעית. לא יכול לשתות את כל הכוס כולה, ישתה רוב רביעית. לא לוגמה. אבל כדי שלא להיכנס, או שוב פעם לדברים האלה, ההכנה לקראת ליל הסדר. זה לא סתם קידוש, זה פה מהלך שלם בליל הסדר של הברכות. אז ראוי לפני כן להכין את הכוסות במדידה הנכונה להם, את מקום הסיבה, הכל שיהיה מוכן כדי בית. עוד מילה אחת אחרונה, נגיד פה, לגבי העניין של סוג היין. יש בסעיף י' ב', כותב המחבר, יוצאים ביין מבושל ובקונדיטון. ולפני כן הוא כתב שמצווה לחזור אחר יין אדום. אז באמת, לכתחילה פשוט, זה לחזור ולשתות ארבע כוסות של יין אדום. אבל רוב העולם, כששותים יין אדום יבש או מתוק, זה לא משנה אם זה יין שראוי לבדיקת הגפן כמובן. היום רוב היינות כבר בורים לבדיקת הגפן. פעם, לפי המחבר, אם אין רוב יין, אז אי אפשר היה לקדש ולברך על זה בכלל. גם ארבע כוסות אי אפשר לצאת על הדבר הזה. ופעם כנראה שלפני שעוררו את הדבר הזה, הרב עובדיה יוסף עורר את זה פעם, זה עשה רעש גדול מאוד, הוא אמר שרק כרמל מזרחי בלבד זה היין הראוי, וכבר טענו שיש לו מניות בכרמל מזרחי, וכל היקבים פתאום התחילו להוכיח שיש להם רוב יין, כי פעם היה כנראה רוב מים. אמר פעם, נדמה לי רב חיים זוננפלד, שכל זמן שיש מים בעולם, תמיד יהיה חלב ותמיד יהיה יין. זה דבר שהוא, ככה אנחנו מובטחים בדבר הזה. אז כיוון שיש כאן בעיה עם הדבר, אז צריך לשתות שיהיה יין, שיהיה ראוי. מי שיכול לשתות יין אדום, המצוי, הטוב, זה הלך התחילה. מי שקשה לו, והיין הזה גורם לו כל מיני סיבובי ראש בין לסדר, ולא יצא ידי חובה, אפשר להקל גם לשתות מיץ ענבים. זאת אומרת, המנוי הרבך אומר שעדיף שיהיה מיץ ענבים שלא יהיה משוחזר. בסדר. אבל בעיקרון, מיץ ענבים הוא גם ראוי לשתיית ארבע כוסות. אומרים, כך אומר רב חיים קנייבסקי, שהחזוניש שותה מיץ ענבים, כך אומרים שהרב ביסרצה, עוד גדולי ישראל שותים מיץ ענבים, כנראה שהיה להם השפעה קשה מיין אחר, והיו שותים מיץ ענבים, ואפשר לשתות את היין הזה של מיץ ענבים. דבר אחרון, יש משך חוכמה נפלא, שהיה אפשר להרחיב בו מאוד, והוא שואל, מה זה באמת העניין של הארבע הכוסות האלה? אז הוא אומר שארבע לשונות של גאולה, זה כל כוס בא להביא אותנו לעוד תהליך של גאולה. לכן שותים אותם גם על הסדר. ארבע כוסות נעשות על הסדר, לא בבת אחת, כי הגאולה גם לא באה בבת אחת. בתוך ההגדה אנחנו עוברים תהליכי גאולה ממדרגה למדרגה, ממהלך למהלך. דומה דודי לצבי או לאופר רעיילים. מה צבי נגלה ונכסה, אף גאולתם של ישראל נגלית ונכסית. זה תהליכים שלמים שעוברים עד שמגיעים למהלך הגדול ביותר. כמו שאמרתי, כוס חמישית אנחנו לא נוהגים לשתות, כי זה עוד לא נתקיים בנו לגמרי והבאתי. אבל כנגד אליהו נביא, לבשר את עניין הגאולה, אנחנו אומרים אותה, והמשך חוכמה כותב בסוף דבריו, ולמה דווקא אנחנו עושים את זה על יין, את ארבע תהליכי הגאולה ולא על משהו אחר? הוא אומר, כי אין לך דבר שישראל נבדלים מאומות העולם כמו מיין. יין זה ממש מהווה את ההפרדה בינינו לבינם. כל עניין של יין נסך, הוא מרחיב שם במדרש עם אמן שרצה להגיד לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אתה נוגע בכוס של יין, כבר לא שותים. זבול, זורקים. כי זה, כתוב שישראל ומצרים היו מצוינים, נבדלים מאומות העולם. איך רואים את ההבדל? דווקא העניין של היין. ולכן שותים את ארבע הכוסות האלה, שהם גורמים את תהליך המהפך שאדם מבין שמתחולל בתהליך הגאולה. שנזכה בעזרת השם, אני רוצה להודות שוב פעם לכל מי שהגיע לכנס, וכל לומדי הצובה במשך כל השנה, זה האתגר הגדול. פעם בשנה להגיע זה פיל פלואים. אבל לשבת כל שבוע, ולעמול, וללמוד את כל חלקי השולחן ערוך, חוברת אחרי חוברת, בצורה סדורה, ולהקיף, אני אומר, את כל החלקים, גם את אבן העזר וגם חושן משפט, ולראות התורה בשלמותה, איך היא מתיישמת ביומיום, זה חובתנו בעולמנו, ונזכה תמיד שלא ניקשל ולא נבוש לעולם ועד. יש לי את העונג והכבוד להזמין את הרב נחום נריה, ראש בית מדרש תורה בציון, שאני חייב להגיד שהמשפחה, משפחת נריה כולה, והרב נריה בראשם, נכנסו למהלך חדש השנה, של צורבה בישיבות תיכוניות, והיום ב-20 ישיבות תיכוניות לומדים צורבה, בצורה מסודרת השנה הם לומדים נושא שבת, כל שנה נושא אחר, השנה שבת, שנה הבאה כשרות מצוות הדיניות בארץ, וכבר הילדים האלה התפקחו בקטנותם להכין את עצמם אל החיים, ואין לי ספק שחייהם אחרי לימוד הצורבה ייראה אחרת לגמרי. אז אני בזאת רוצה להודות למשפחת נריה ולרב נריה שליטה, שיכבד אותנו גם בדברה. בבקשה, כבוד הרב.